אנחנו קוראים בספר כתבי רבה אשכר א', בעמוד 82, מאמר חיי שרה. ניתן לצפות בשיעור ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר קבלה לעם. שאלות נבחרות הקשורות למהלך השיעור תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבה אשכר א', עמוד 82, מאמר חיי שרה. בזוהר, פרשת חיי שרה, וזה לשונו. פירוש אחר, מלך זה היא אישה יראת השם. כמו שאתה אומר, אישה יראת השם היא תתהלל. דהיינו, השכינה. לשדה נאבד, זהי אש זרה. דהיינו, הסיטרה אחרה. כמו שאתה אומר, לשמורך מאישה זרה. משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו. כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם. דהיינו, השכינה. ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו. דהיינו, הסיטרה אחרה. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא, שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים, הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד קוטב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו. אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה, יכולים רק להאמין שהוא כך. ובכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה להאדם, לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו, שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה, הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא מקום הזה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם. וזה נקרא סיטרה אחרה, היינו, שהוא נגד הקדושה. שבמקום קדושה, שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה. וזה נקרא אישה יראת השם. וכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצאן? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא? סדרי תורה. ופירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה, והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב, והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית, ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע, שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מרורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא. שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי. שהכוונה, אם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורין, היות שהגוף לא מסכים להמזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע. משום שזהו נגד הטבע, שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את אהבה עצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם. ומפרנסה זו הגוף נהנה, וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן, המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת, שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים דלהשפיע, הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה, שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו, אצל מי אור התורה יכול להאיר? רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו, עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור. שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל, שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע, דאב ובן הם סיבה ומסובב. לכן יש לפרש המאמר הנ"ל, כי מי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם, שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה, שהוא מתוקין, שהוא עורב. אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות. פירושו, מה ייוולד מעבודה כזו? רק חושך, שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו. היינו, שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה את דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא. אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מהעבודה שלו, כי הסיבה, דעל מנת להשפיע, גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך, הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו. ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה. הכוונה, וזהו כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר כל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר לשם. מה שאין כן, אומות העולם, הם בחינת כל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לכל, היינו להשם. ובזה יש לפרש הפסוק נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. ויש להבין מה הסמיכות בהמה לעורב. והוא על דרך שדרשו חז"ל על הפסוק אדם ובהמה. וזה לשונו. ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהם עירומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. כפי שפירוש אבי המורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דה השפעה. ובני עורב, היינו, כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו, מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דה השפעה, ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה. איזה תוצאות תביא לו אהבה עצמית, הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדך ליודעך כל קנה ונוקם. שהכוונה היא, היות שהאדם הגיע לידי הכרה, שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה, אז תכף יקבל בחינת נקימה. לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייכשל, ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא. זאת אומרת, שהוא ייפול למקום חושך וצלמוות. אז הוא אומר, משוך חסדך ליודעך, שהוא כל קנה ונוקם. לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד, אחרת הם יודעים שהם אבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע להם, הם יקבלו כלים דהשפעה, וזה בחינת יונה. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות, שהם דורשים לתנאי בעבודתם, שנקרא ערב. בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו, היינו כל העתיד שלו מאבד אותם, עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו. וזה הפירוש, נותן לבהמה לחמה, מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה, בזמן לבני עורב אשר יקראו. היינו, שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים, הנולדים מהעורב, נידונים למיתה. כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת. וזהו, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת.
מהמאמר הזה ומעוד מאמרים, יש הרבה חומר שמדבר על הנקודה הזאת בהתפתחותנו הרוחנית. אנחנו רואים שאדם צריך להגיע למצב שנזקק לעזרה, זקוק לעזרת השם, ובכל רגע, בכל דרגות האביות, בכל הרשימות, בכל המצבים שמתגלים בו. ולהביא את האדם לנחיצות בזה, ודאי שצריכים להכניס אותו למצבים שהאגו שלו נכנע, הרצון לקבל שלו מוכן לבטל לעצמו. ויש כאן דבר ישר והפוכו. מצד אחד הבורא רוצה שאנחנו נהיה עצמאים, שאנחנו נהיה כמוהו, מיוחדים, שלמים, עומדים בכל הקומה, שכל הרצון לקבל שלנו הוא יסייע לנו, ונהיה גדולים, בגדלות, מצד שני העבודה שלנו כל הזמן היא בהכנעה של הטבע שלנו שקיבלנו אותו עם הלידה שלנו, שבראתי יצרה שנגדו אנחנו צריכים להילחם, אותו אנחנו צריכים להכניע, אותו אנחנו צריכים לכופף. וזה לא כל כך מובן לאדם שרוצה לחיות שימית את עצמו. זה יוצא מאוד לא מסתדר לנו איך זה קורה. ובכוונה כך אנחנו מבולבלים ברגשות שלנו, שמגיעים למצב של חוסר אונים, ורק משם יכולים לדרוש את הכוח העליון שייתן לנו יכולת להתגבר על הטבע שלנו, לעלות קומה עוד יותר עליונה מעליו, מפני שהעלייה היא לא ברצון לקבל, היא ברצון להשפיע, באמונה, בהפוך, בכוח השפעה, באור חוזר. וההשפלה, ההכנעה ברצון לקבל לעצמו, יוצאים שני דברים הפוכים, הם מחזיקים זה את זה, ומגיעים לנקודה המשותפת, לקו האמצעי, אבל זה רק אחרי אותה נקודה שכאן זה כן נקראת חיי שרה. חיי שרה גם כן מתחיל מזה שמתה שרה, וזה החיים, כאילו. גם כן מראה לנו על אותו העיקרון שבכל דרגת האביות, שורש א' ב' ג' ד', בכל ההבחנה והבחנה, בכל מדרגה ומדרגה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להגיע למצב השבירה, לגלות את השבירה. לא שאנחנו נשברים, זה נראה לנו שאנחנו נשברים, אבל אנחנו סך הכל מגלים את הכלי השבור שבאנו. ומתוך שהוא שבור, שלא מסוגלים לעבוד עם הרצון לקבל, שמגלים את השבירה שבו, יכולת לעשות צד הבא, אז אנחנו נמצאים בחוסר אונים ולגילוי הכלי הזה, ואז מבקשים את הבורא שהביא לנו פתרון. והפתרון כשמגיע, אז אותו הכלי הוא הופך להיות כבר מבני עורף ליונה, מכלי די קבלה לכלי די השפעה. וכך רוכשים מדרגה יותר עליונה. והמצב הגדול ביותר, הקריטי ביותר, זה מה שמספרים כמלחמת גוג ומגוג, כגילוי הרע בגאולה השלמה, שאז מתגלים כל הכלים הרעים שלא יכלו לפני זה להתברר, והם מתגלים ככלים שדורשים, תובעים את מילוים, עד שמגלים את האפסיות שבהם, שלא מסוגלים במגמה כזאת לקבל שום מילוי, ואז יש פנייה גדולה לבורא לתיקון השלם, ומגיעים לתיקון. אז בכל כלי פרטי יש לנו אותה מגמה, כל פעם לגלות את השבירה ממנה, לדרוש את התיקון ולעלות לדרגת ההשפעה כנגד דרגת הקבלה, וגם כן בכללות המציאות, אנחנו מגיעים לכאלו מצבים. וגם כן בהיסטוריה כבר היו לנו כאלו מצבים שהייתה גילוי הרצון לקבל המדרגה הזאת בכללות, ואחר כך עברנו אותה ושוב גילוי של הכלל. והכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לתמיכה, שרק על ידי ידיעת ההתפתחות בחברה, בחיזוק, בערבות הדדית, אנחנו מצליחים לעבור את המצבים הללו לא בדרך ביתו, אלא בדרך החישנה. כאן צריכה להיות ממש תמיכה והשפעת החברה על כל אחד ואחד. כמו שמסביר לנו בעל הסולם בגילוי והסתר של השם יתברך, שהכל תלוי איך האדם רואה את המצב, מגרוע ביותר עד טוב ביותר, הכל תלוי בתפיסת המציאות שלו, בהסתכלות שלו. וההסתכלות שלו כולה תלויה באיך שחברה מייצבת לו את ההסתכלות. כן.
שואל טימופי מפיטר, איך אתה יכול לראות שהמזון מידיו של הבורא ולא מהאגו?
אם זה בצורה ישירה, מה שאני מצפה, זה בא מתוך האגו שלי. ואני צריך להגיע כאן למצב שלא יהיה לי כלום, למצבים של הריקנות, פחד חרדה, חוסר תקווה, חוסר אונים, בלבולים וכן הלאה. יכול אני לראות את הדברים האלו בצורה טבעית, כמו בהמה המוקד, וזה בכל דרגה ודרגה. יכול להיות דבר כזה. ודרגת האדם אפילו במצבים הללו יכולה להיות בזה שאני כבר מצויד בתמיכת החברה ובכוונות שלי בכמה שאני יכול, ואז אני מגלה את המצבים הללו בהבנה, בהכנה. ואז הם עוברים באור, בהבנה, בגילוי, ברצון טוב, בקשר עם הבורא, אפילו במצבים הגרועים ביותר, שהם כבר אצלי מתחילים להתפצל לשניים. אחד, אני מסתכל על הגוף שלי, על הטבע שלי שסובל, רצון לקבל, ושני, אני מסתכל על האדם שבי שמזה גודל ונולד. נולד וגודל. ותלוי מי אני מזדהה. אז לבנות בי כבר דרגת האדם יותר מנקודה שבלב, יותר גדולה, יותר מוכנה לכל השינויים הללו, ותמיכה לזה, הסביבה, סביב הנקודה שבלב, זה בעצם הבחירה החופשית שלי. ורצון אז לקבל, אפילו שסובל ואפילו שצריך להיכנע, זה יהיה לי לאמצעי להתקדמות. אני אסתכל על זה כמו על דבר שחייב להיות בדרך, כמו החולה שיודע שעל ידי הניתוח הוא יהיה בריא, ואומנם שזה לא נעים והיה מוותר על זה, אבל מסכים לזה, ובשמחה שגילה את הפתרון, עד כדי כך שאחר כך הוא קושר את המצבו וניתוח וכל השלבים האלו שצריך לעבור והפתרון, ורואה שאי אפשר להגיע לפתרון, להיות בריא, שלם, גדול, בלי המעבר הזה. ואז הוא כבר מצדיק את זה ממש אפילו בכלים דקבלה שלו, לא רק בכלים דהשפעה. וכשמתקדם עוד יותר, אז הוא בטוח ורואה מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת שהוא רואה שלא רק שאי אפשר בלי זה, שהוא בעצמו היה עושה את זה כך. זאת אומרת, הכל תלוי עד כמה שהוא מעלה את עצמו למעלה מהרצון שלו, עד כמה שהשבירה בו היא מתקנת, היא משנה בו את המריאה, עד כמה שהוא נעשה פחות מושפע מהכלים לקבלה שלו, ויותר מזדהה עם המצב המתוקן. ככה, כך הולך. עד כדי כך שבמקום הבורא ממש מרגיש שלא היה עושה אחרת. כי כל המצבים הללו שאנחנו עוברים, אנחנו, זה אי אפשר עכשיו להבין, אנחנו מתחילים להבין, להסיק, שהדברים האלו הם לא שהכרחיים, הבורא כל יכול, אלא שהם דמיונות, הם אך ורק כדי שנוכל להתקשר עליו מתוך פחד, מתוך חרדה, מתוך חוסר אונים, מתוך ממש בלבולים, ובזה אנחנו מייצבים את הכלים שלנו לדבקות. והצורה האחרת של עיצוב הכלים לא קיימת, לא שהיא לא קיימת וזה איזושהי הגבלה כלפי הבורא שלא קיים שום אפשרות אחרת אצלו בלבנות את השלמות שלנו, אלא שזה כאן הבעיה להגיד, אבל אנחנו בעצמנו מבינים שהדבר הזה הכי טוב שרק יכול להיות. זאת אומרת, כל הדברים הנוראים שעוברים, שהם ההזדמנויות הטובות ביותר מכל מה שרק יכול להיות. זאת אומרת, אנחנו כל הצרות והיסורים והדברים הנוראים שעוברים, כמו שאומר בעל הסולם באיגרת, שאלו שמשיגים, אז יש להם, פתאום הם מגלים שהיו מקצצים לעצמם ידיים ורגליים 7 פעמים ביום כדי להשיג פעם אחת בחיים את הטעם הדבקות. זה לא כל כך, גם כן, המילים הם לא, הם מגיעים להצדקה השלמה. כן. כן.
שואל יעקב מגרמניה, אומר, אנחנו רואים כמה צרה וחדה הדרך לאמת ואין מקום למשחקים. קשה לו לדמיין שהדרך בנויה להמונים.
זה נכון, רק העניין הוא שאנחנו רואים היום גם כן. האם אפילו, נגיד, הציוויליזציה שלנו, האם היא בנויה להמונים, תגיד לי. אבל אנחנו רואים שאדם יודע רק לגדל ירקות, למכור אותם בשוק, מזה הוא קונה לעצמו טלוויזיה, אינטרנט, פלאפונים, מכוניות, טס במטוס, כן, וכו' וכו', הוא משתמש בכל מיני דברים. זה שאנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו לא מבינים מהו כוח הכלל, מהו כוח החיבור ביניהם, ומה ההשתתפות שלהם בתיקון. בגוף שלנו, אם אנחנו ניקח תאים, רוב התאים הם פועלים מתוך התוכנית שנמצאת בהם, והם מבצעים אותם בצורה מוחלטת, ואין להם שום עצמאות. ישנם תאים שהם קצת יותר עצמאיים, עם תפקיד מיוחד. אמנם לכל אחד יש תפקיד מיוחד, אבל ישנם כאלו שיותר חשובים, ישנם כאלו שזה מחליטים כביכול, אמנם שאין שום דבר בגוף שלנו שמחליט, אבל בכל זאת וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים גם כן בכל יקום, שתראה כמה זה הדומם שבו, אין סוף טון אבנים למיניהם, או גזים וכו', דומם, וכמה צומח, וכמה חי, וכמה מדבר. זאת אומרת, ההמון, יש לו קיום משלו, והוא בכוח שלו האדיר, בגלל שהוא המון, דומם, והכל בא מהדומם. וצומח חייב להיות יותר מיוחד, ולכן באותה העוצמה, כמה שיש לו מעלי הדומם, הוא צריך להיות גם כן יותר מועט בכמות, על פני האיכות, וחי עוד יותר ומדבר עוד יותר. שכמה שיש לכם דברים טובים, הם נמצאים בכמות קטנה יותר. וזה לפי אותה הנוסחה, של הכמות ואיכות, הם נשמרים במצב הקבוע. כמה שיותר כמות, פחות איכות, וההפך. ולכן הוא מסביר לך ש... יש כאן יחס מאוד מאוד חד, שכל הדומם שווה לצומח אחד, כל הצומח שווה לחי אחד, לפרט של חי אחד, וכל החי שווה לפרט של המדבר אחד. זאת אומרת, מכל החי, אם אתה תקבץ אותו, כל העוצמה שלו, בכל הכמות ובכל האיכות, בכל העוצמתו, כן? כמות כפול איכות של של החי, מזה אתה יכול להוציא רק נקודה אחת, טיפה אחת, שממנה יגדל המדבר בתוספת רוח של המדבר מלמעלה. זאת אומרת, הנתק בין הדומם, צומח וחי ומדבר הוא קיים ביניהם. זה לא שישנה אבולוציה כמו לפי דרווין, אלא התפתחות היא כן הדרגתית כזאת, אבל בכל אחד מהם יש לך איכות שונה. ולכן כשאנחנו מסתכלים על העולם, שיש לך מיליארדי אנשים שהם כולם כל כך רחוקים מהתיקון, ומסתכלים על עצמנו, כמה שאנחנו נמצאים במקצת הבנה וקשר ואיזשהו מין רצון קטן שגם כן בא מלמעלה, ודאי שלא אנחנו מייצבים אותו בנו, אז נראה לנו שכל איך יכול להיות המסה הזאת הגדולה, הכלל הזה הגדול, הוא פעם יבין וירצה וילך גם לאותו כיוון. אנחנו כביכול מסתכלים על כל אחד מהם כמו שעל עצמנו, וזה אף פעם לא יקרה. המגמה שלהם, העבודה שלהם, תהליך שהם צריכים לעבור, זה משהו אחר לגמרי. תוך שנייה הם מסתכלים על הכיוון אחד, ותוך שנייה הם מסתובבים ומסתכלים לכיוון השני, והולכים ללא שום בעיה. כי עם המון אין חשבון. החשבון אצלם זה, הם מקבלים מכה, מסתובבים לכיוון אחר, יש להם קצת האור מקדימה, והולכים. זה כמו צון, ברגע אחד יכולים לשנות את הכיוון, ולא נגיד מאיזשהו מקום מגיע איזה רם או משהו, ומאיזה מקום שם השמש ומשהו יותר טוב, גמרנו. אין חשבונות אחרים, הכל לפי הנתון שמתגלה באותו רגע. ולכן דווקא אצלם מהירות ההחלטה וההליכה היא, ושינויים הם קלים מאוד. זה לא כמו שאצלנו. אנחנו שוקלים, פשוט שמסתכלים עליהם בצורה כמו שאנחנו. כמה זמן אני צריך כדי להגיע להכרת האלוקות? 10 שנים, 20 שנה. כמה זמן אני צריך כדי לתקן את עצמי שם בעוד 5 שנים, נגיד. איתם אין מה לעשות. אותו אתה משייך, מסובב כמו הגה, וגמרנו. והם שייכים כבר גם לזה, כמו שהיינו שייכים לזה. כי מה ש... הכל מה שיתרחש בהם, יתרחש מאלו שהולכים בראש. לכן, דווקא עם הכלל האנושות אין שום בעיה. כל הבעיה היא לסדר את הראש של הפרצוף הזה הכללי, של האדם הראשון, שצריך לקום, הדומה לבורא שכולל בתוכו כל הכלים של האנושות. אז לסדר את הראש שלו, וזה אנחנו, ואלו שמצטרפים. זו בעיה, זה לוקח עשרות שנים. אבל כל הכלל, זה בכלל רק שפוך כמה שאתה מסוגל, כמה שדואג לזה. כי דרך הכלל, הכלל מגיעים לך גם כן הפרטים לראש. כן, הבירור הוא כך. הכל בא מהדומם. אבל הם הלכו בקלות. ותוך ממש זמן קצר מאוד ישנו את כיוון שלהם, כי לא ביקורת ולא תיקון הכלים הפנימיים בדרגות שורש א' ב' ג' ד' עד שהם מגיעים להבנות ולהכוונות, ועד שהם מסכימים להזדהות, ועד שאין אצלם. כאן כל אחד ואחד שנמצא בראש, הוא גם כן צריך לעבוד בין ראש לגוף, הוא צריך... זאת אומרת, בין מחשבה לכוונה ולרצון, אצלו זה עבודה. להמון אין דברים כאלה. שאלה טובה, אבל תשובה היא פשוטה מאוד. לא לדאוג אף פעם לחיצוניות יותר ממה שלפזר את החומר. וכל היתר, לכל הדאגה, ממש ב-99%, היא צריכה להיות רק על הפנימיות, על הקבוצות הקטנות, על האנשים שבהבנתם, בהסכמתם, בהכרתם, הם רוצים להתרומם ולהגיע לדבקות. בהם הבעיה הגדולה, בהם העבודה הגדולה, והם קובעים בעצם. האם אנחנו מוכנים לגמר התיקון הכללי או לא? רק ההכנה שלהם. כן.
שואל על זה אלכס מבית קבלה לעם באילת. אם הראש כבר מוכן, מכאן ועלה זה תלוי רק בנו?
ודאי שתלוי רק בנו. וכל הדברים שקמים בעולם הם רק כדי... או, יש לנו קבוצה באלת עכשיו הייתה. וכל הדברים שקורים, זה הכל רק כדי לייצב אותנו יותר נכון. אסור לנו לראות את הדברים שמתרחשים בעולם ללא קשר אלינו. זה מכוון אלינו בלבד. בלבד. זהו. זאת אומרת, עד פרט האחרון. כדי להשפיע עלינו ולהעלות אותנו בדרגת האמונה למעלה מהדעת. לבלבל אותנו, להפחיד אותנו, לקדם אותנו, לדחוף קדימה, הכל זה בכל מיני כוחות מנוגדים, הכל כדי שאנחנו כמה שיותר מהר נגיע לראש העצמאי. ודווקא ראש העצמאי, אנחנו מבינים שזה עד כמה שמחובר לפרצוף יותר עליון, שעצמאות שלו לא מהעליון, עצמאות שלו מעצמו קודם כל, שהוא יהיה למעלה מהגוף, לא כמו שבהמה שהראש שלה וגוף שלה זה באותו הגובה, אלא הראש של אדם הוא למעלה. הכוונה היא ש אנחנו לא נהיה תלויים בגוף שלהם, ברצון לקבל שלנו, בפחדים, בחרדות, בכוח ביטחון שאנחנו רוצים, גופני וכן הלאה. שכל הרצונות והמחשבות שלנו הם התייצבו בצורה כזאת שהם שהן מייצבות את עצמם בדבקות לעליון. שאני מגלה את העליון, את האחבת העליון, שאני דבוק עליו, לא חשוב, אפילו בצורת העיבור, כי טיפת זרע ברחם, אבל לפי זה אני מייצב את עצמי. זהו. וזה אצלי דבר יותר גדול ממה שלהיות בשכל וברגש גדול בדרגה שלי עצמאית, מהעליון. זאת אומרת, להיות כעובר הקטן בעליון, בשבילי זה הרבה יותר גדול בעיניי ממה שלהיות ברגש, בשכל, בבגרות, בדרגה שלי. שם אני אצטרך לבטל את עצמי בלמעלה מהדעת. ולמרות שהכל מה שנראה לי הפוך ולא נכון ואין ביטחון ואין הבנה ואין... ואני בכל זאת מבטל את עצמי מפני שזה העליון, זה השפעה מעל הקבלה. כך זה מתקדמים, כך בונים ראש. והגוף אז כל פעם נכנע. הוא קיים, הגוף שלנו, רק כדי שאנחנו כנגדו, בהתנגדותו, נבנה את הראש שלנו. שעל פניו, על פני הגוף האגואיסטי הזה, אני בונה רצונות ומחשבות, שמצד אחד הם מנוגדים להגוף, מצד שני הם דבוקים בעליון. על ידי זה אני מייצב את הראש שלי, כי קודם בכלל אין לי ראש. לרצון לקבל אין ראש. ורק לפי הרשימות צריך להרכיב אותה, לייצב אותה. כמו שבעולם אינסוף לפני צמצום הלב והחלטת לקבל מעט להשפיע, להשפיע מעט להשפיע, אין ראש. הכל רצון, ולא צריכים לעשות חשבונות, ולא כוונות. גם אנחנו נמצאים כמו בעולם אינסוף לפני הצמצום. אנחנו בעולם שלנו, כן? אנחנו כאן נמצאים אינסוף ואין ראש, כן? וכאן אנחנו נמצאים בעולם שלנו, זה גם כן אין לנו ראש. רק יש רצון. ראש הכוונה של השפעה, של ה... אין? ואז אנחנו מכאן על ידי הרשימות האלה. רשימות. כל פעם בונים ראשים. אין לנו יותר מה לעשות. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.